סוף ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. פסוק ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. הדורשים חז"ל הדרשה הידועה, מה שכתוב גם בגמרא במגילה, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם. חז"ל בספר הזוהר מעריכים הרבה. כתוב שם גם במפרשים שהמילה מצרימה בגימטריה שכינה. זאת אומרת, הגלות היא גלות מלאה, זאת גלות שלמה, זאת גלות של כל מה שנקרא בלשון חז"ל, כל מחנות הקדושה, כל השכינה וכל מרכבותיה, הכל ירד בגלות. והגלות הזאת היא גלות כללית, זאת לא גלות לקבוצת אנשים מסוימת, אלא הגלות הזאת היא גלות של כל המערכת, כל כל המכוון שהוא העיקר בבריאת העולם, כל מה שרצה כביכול בורא העולם בבריאת עולמו, כל זה ירד לגלות. זאת הגלות ההיא, ומאז ואילך אז כך הם כל הגלויות בהמשך. גלות אחרי גלות, גולה אחר גולה, כמו שאנחנו יודעים. אז הגלות הזאת מתגלגלת והולכת. וכשאנחנו בגלות, אבל המכוון הוא כביכול ישראל אשר בך את פאר, ואנחנו צריכים להיות אלו שאיתנו דרכנו על ידינו, אז מתגלה כל גילויו ידבר, כל מה שכביכול בורא העולם רצה לגלות בעולם, אז זה על ידינו. ואם אנחנו בגלות, פירוש הדבר שכל הקדושה כולה נמצאת בגלות, כל המכוון כולו בבריאת העולם, כל זה נמצא בגלות. לשון חז"ל בספר הזוהר, תננה, בכל אתר די ישראל גלו תמן שכינתא גלתה אימהון. אלה שמות בני ישראל, אינון רתיחין ומשיר יניליין דנחתו עם יעקב בהדי שכינתא וגלותא דמצרים. אבל יותר מפורט, באופן יותר מפורט, אז חז"ל מגלים, וזה בהמשך בדף כ"ה, כתוב כאן בדברי חז"ל בספר הזוהר, על זה שמשה אמר שהוא הרעל שפתיים, שהוא לא איש דברים, ועל זה שלא שמעו אחר כך אל משה מקוצר רוח, אז אומרים חז"ל, אלא רזה איהו משה קלה ודיבור דאיהו מילה דילי הווה בגלות. דהיינו, כאילו דבריו של משה הם אלו שהיו בגלות. הגלות הייתה על דיבורו של משה, כך כתוב, דיבורו, דבריו של משה, הם אלו שהיו בגלות. הדיבור הוא זה שהיה בגלות. כאן בהמשך, והבה היו עתים לפרש המילים, הוא היה סתום מלפרש מילים, לא יכול היה לפרש שום דבר, כי הכל היה אטום, סתום. הדיבור, זה היה הדבר שירד בגלות. ובגין דה אמר, ואיך ישמעני פרעה? בעוד דמילדי לי איהי בגלות הדילי, אז איך אני יכול לדבר עליו? איך ישמעני פרעה? הרי הוא שליט כאילו על אותו דיבור שאני צריך לדבר אליו. הדיבור שלי שאותו אני צריך להשמיע אליו אל פרעה נמצא אצלו בגלות. אז איך אני אוכל על ידי דיבור שלי לפעול עליו שהוא יוציא אותי מהגלות? ומשה הווה קול בלא מילה, בגין דהווה בגלותה. וכל זימנה דדיבור הווה בגלותה, משה אזיל קלה בלא דיבור. כאילו קול, אבל בלי אפשרות לחיתוך דיבור. והכי אזיל עד הקרי... והכי אזיל עד דקריב ולטורה דסיני והתייהיב התורה איתה. ובהו זימנה התחבר קלה בדיבור וכדי מילה מליל. הדאו דכתיב, הידבר אלוקים את כל הדברים האלה. וכדי משה ישתקח שלים במילה כדקייעות. צריכים לנסות להבין, להשתדל עד כמה שאפשר, מה פשר הדבר שהדיבור נמצא בגלות, מה משמעות הדבר, מה זאת אומרת הדיבור נמצא כאילו אבל הוא נמצא בגלות והוא נמצא כאילו בשיעבוד, יש מישהו. קשה לנו לתפוס את המושג גלות על העניין הזה שנקרא דיבור. מה פירוש דיבור בגלות? מה פירוש המילים? מה זה דיבור בגלות? אז ננסה קצת להבין. המושג דיבור בעצם הדיבור הוא הדבר שנותן צורה לכל דבר ודבר בעולם. עניינו של הדיבור בדרך כלל, כן, תמיד תמיד, לעולם, עניינו של הדיבור הוא, דיבור הוא זה שקורא בשם לכל דבר, נותן צורה לכל דבר. הדברים מקבלים את צורתם על ידי הדיבור. כיוון שמצרים היא תמיד, ככה זה נקרא בכתוב וכך בדברי חז"ל, יעבידו, ככה כתוב, יעבידו מצרים בפרך, אבל העבודה העיקרית הייתה בחומר ובלבנים. חומר ולבנים, כך כתוב, זאת הייתה העבודה. על מצרים נאמר שבשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. מצרים הם בעולם, כבר הזכרנו את זה פה הרבה פעמים, מצרים בעולם הם סוד החומר. מצרים פירוש הדבר, החומר טבעו עניינו למחוק כל צורה, זה טבעו של חומר. החומר לא סובל צורה, החומר עבדה בהפקר אני חלה. פורק מעליו עול של חומר, של צורה. הוא לא רוצה להשתעבד בצורה מסוימת. אז לרגעים מסוימים, אחרת הוא לא יכול לעשות שום דבר, אז לרגעים מסוימים הוא מקבל על עצמו את עולה של הצורה, אבל רגע אחד אחר כך, אז הוא מקבל, עובר מצורה לצורה, הוא מקבל צורה אחרת. במצרים הדיבור היה בגלות פירוש. פירוש, המושג דיבור בגלות. דיבור בגלות זה הכוונה שהדיבור לא יכול להתגלות. החומר משעבד את הצורה. זה פירוש המילים, דיבור בגלות. ויעבידו מצרים את ישראל בפרך. שהצורה משועבדת לחומר, פירוש הדבר, החומר משתמש בצורה לצרכיו שלו. המצב הנכון הוא שהצורה תגיד את עצמה, תבטא את עצמה ותשתמש בחומר לצרכיו. והחומר כולו צריך להיות רק אפשרות. לתת אפשרות לצורה לבטא את עצמו. החומר צריך לתת, לשעבד את עצמו לצורה. כשהמצב הוא הפוך, כשהצורה משועבדת לחומר, זה פירוש המילים שהדיבור נמצא בגלות. הדיבור זה שורש כל גילוי צורה שישנו בעולם. כשהדיבור נמצא בגלות, עניין הדבר הזה, דיבור נמצא בגלות, פירוש הדבר שהצורה נמצאת משועבדת. החומר צריך, חומר לא יכול תמיד להישאר חומר. אם הוא יישאר חומר ולא יקבל שום צורה שהיא, אז הוא לא יעשה שום דבר, הוא צריך משהו לעשות. החומר זה המכלול של כל האפשרויות כולה. החומר יכול להיות נילוש לכל צורה שהיא, יכול להיות נילוש ומעוצב לכל צורה שהיא. החומר חייב להתעצב, להיות מעוצב לצורה מסוימת כדי לעשות משהו. אבל מיד אחר כך הוא חוזר להיות חומר והוא לא רוצה להשתעבד בדווקא לצורה הזו. כבר הזכרנו פה כמה פעמים שזה, זה כתוב ברמב״ם בכמה מקומות בספר מורה הנבוכים. שעל זה חיבר שלמה המלך את כל ספר משלי. כל ספר משלי נתחבר כדי להצילך מאישה זרה, מחק נוכריה. כל ספר משלי כולו, אז הוא מעמיד את אותה אישה זרה, אותה מסרכת דרכיה, אותה זונה, כמו שהיא נקראת בספר משלי. כל זה, הספר משלי בא להציל אותנו ממנה, והתכלית היא אשת חיל. כך נגמר ספר משלי. אשת חיל, שהיא עטרת בעלה. אז אומר הרמב״ם שם, וככה גם כתוב בגר"א, וככה גם כתוב, ככה כתוב בהרבה ראשונים, וזה דבר שהוא שגור בפי כל רבותינו הראשונים והמפרשים כולם. זה המכוון. המכוון הוא, כשמדברים שם על ההבדל שבין אותה אישה זרה לאשת חיל, אז מדברים פה על החומר הנכון, שמשעבד את עצמו, שבטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר. אותה אשת חיל שהיא גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה, זהו החומר הנקי, החומר הנכון, החומר שעושה את עצמו לרקע שעליו הצורה תתגלה, זהו החומר הנכון. חומר שלוקח, הוא לוקח לעצמו את הצורה, משעבד את הצורה לצרכיו, הוא משתמש בצורה כדי, כדי לעבור מצורה לצורה, הוא משתמש בתחכום, בצורה כדי להיות חומר, ועניינו של החומר זה להצטרף לאיזושהי צורה לרגע, אבל מיד אחר כך להצטרף לצורה אחרת. כטבעה של אותה אישה זרה ששלמה המלך מדבר עליה שם בספר משנה. הדיבור, מדובר פה על הדיבור שהיה בגלות. פירוש הדבר שבגלות מצרים הצורה, סוד הצורה היה בגלות. כלומר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, והמדובר הוא בחומר בלבני. אלה שתי בחינות, כמו שחזל מבארים, אלו שתי בחינות בחומר. חומר בחינת מעשה, חומר בחינת מעשה. אז החומר יכול להיות מעוצב בכל צורה שהיא, בהמוני צורות, וכל עיצוב הוא צורה מסוימת, אבל כל עיצוב של חומר, אז החומר הלא נכון לא סובל אותו, סובל אותו לרגע, הוא רוצה בו לרגע אחד, אבל להשתעבד אליו לגמרי הוא לא רוצה. ויעבידו מצרים את בני ישראל בחומר, בחומר, מה שנקרא חומר, חומר, מה שאנחנו קוראים חומר בלשוננו, אז כך דורשים חז"ל את החומר שכתוב בפסוק. חומר זה נקרא דבר שאיתו עובדים, אותו מעצבים, ועל ידו מעצבים כל מיני צורות, זה נקרא חומר. לבינים זה גם, מבארים את זה רבותינו, לבינים זה גם כן, כלפי המילה הנכתבת, אז הלבן נחשב חומר. כל מילה נכתבת, אז היא שחור על גבי לבן, והשחור על גבי לבן, אז הוא עיצוב מסוים של אותו קטע לבן, עם ההיקף גביל שלו, ואותו קטע, אותו, הופך להיות אות. זאת אומרת, הלבן, השחור, שעל גבי לבן הופך להיות מילה, הופך להיות מילה משמעותית. מצרים, כשהם העבידו את בני ישראל בחומר ובלבנים, אז זאת הייתה הגלות. כאן זה היה. הגלות הייתה בזה שאנחנו היינו שקועים. הדיבור, אותו דיבור שצריך להתגלות, אז העבידו אותנו בחומר, והחומר היה השליט. זה גם הסוד של מה שחזל דורשים בפרח, בפרח. פרח זה נקרא דיבור כזה, שהדיבור בעצמו הוא גם כן לא דיבור ברור. הדיבור עצמו הוא כמעין חומר. דיבור שהוא לא מבורר לגמרי, והוא יכול להיות, כן, יכול, נוטה לכאן או לכאן. קיצור, זאת הייתה הגלות. כאן, בנקודה הזאת הייתה הגלות. לכן משה רבנו היה כבד פה, היה ערל שפתיים. הטענה שלו הייתה, איך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים? איך ישמעני פרעה? זה מה שחזר מוסיפי. איך ישמעני פרעה? כלומר, אני אצלו. זאת אומרת, הדיבור שלי משועבד אליו. איך אני יכול להוציא דיבור, להשפיע עליו, שישחרר את הדיבור? הרי הדיבור שלי עצמו משועבד אצלו. ממצרים ועד כל יתר הגלויות לא מצאנו את הנקודה הזאת. הדבר המסוים הזה שהגלות חלה בדווקא על הדיבור במסוים, את זה לא מצאנו. היו גלויות, היה גלות בבל, אחר כך גלות פרס ומדי, ואחר כך גלות יוון, כל הגלויות האלה, אבל הם היו כבר גלויות אחרי שניתנה התורה. וכל הגלויות האלה להפך, הם להפך, הם הגדילו את כוח הדיבור, הם אלו שפתחו את כוח הדיבור של כלל ישראל, הם אלו שפתחו. בבבל, בבבל למדנו לדבר. בבבל, שם נוצרה התורה שבעל פה, שם נתייסדה התורה שבעל פה. מה שרציתי כאן לבאר באופן מיוחד, קצת בקשר השם יצילנו מהם ומהמונם, אבל כעת אנחנו נמצאים בגלות הזאת, והגלות הזאת היא זאת התקופה של זאת התקופה שבה היא מתנסית, זאת התקופה היותר גדולה שלה, זאת אומרת מבחינתם זאת התקופה הרעה שלה. כבר הזכרנו פה הרבה פעמים, ירח טבת מאוד לקיתי בו, ירח טבת מאוד לקיתי בו. אז רציתי כאן קצת לבאר, להראות מה העניין, מה העניין, או מהם הדרכים, מהם האופנים שאנחנו צריכים להתגבר על הדבר הזה. כל הנושא הזה נמצא בחז"ל ב... מאוד קטוע, כל העניין הזה דאגו לכך הצנזורים בכל הדורות, להוציא להוציא גם מהש"ס וגם מהמדרשים וגם מכל המקומות שחז"ל מדברים באיזה אופן שהוא על אותו איש ימח שמו וזכרו. אז דאגו חז"ל להוציא את זה, דאגו הצנזורים, חז"ל דאגו לגלות את זה, ואותם הצנזורים דאגו להשמיט את זה, להוציא את זה, כדי שלא נלמד את זה ולא נדע במה הכתוב מדבר. אבל מכיוון שחז"ל גילו לנו את זה, חז"ל כן מגלים לנו את זה, אז אנחנו חייבים פשוט ללמוד את הסוגיה הזאת, לנסות ללמוד עד כמה שאפשר את הסוגיה הזאת. דיברנו על זה קצת פה בשבועות האחרונים, אבל אנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה הזאת, משום שחז"ל מגלים לנו אותה, חז"ל כן מדברים על זה, חז"ל כן מדברים על זה. העובדה שזה לא נמצא במדרשים שבידינו או בדברי הראשונים שבידינו, אז העובדה שזה לא נמצא זאת עובדה בגלל סיבה, בגלל הצנזורה. הם פשוט, אז אני רוצה להקריא פה קצת מדברי חז"ל. פה מדובר בדברי חז"ל בילקוט שמעוני בנבואת בלעם. כמה היה קולו של בלעם הולך? רבי יהושע בן לוי אמר, 70 אומות שמעו קולו של בלעם. 70 אומות שמעו את קולו של בלעם. רבי אלעזר הכפר אומר, נתן האלוקים כוח בקולו והיה עולה מסוף העולם ועד סופו, בשביל שהיה צופה ורואה האומות שמשתחווים לשמש ולירח ולכוכבים ולעץ ולאבן. לפיכך נתן בכוח בקולו שישמעו כל אומות העולם. כך כתוב בילקוט שלפנינו. הצנזור קרא מכאן קטע שלם, קרה מכאן. המגן אברהם כאן בזית רענן מוסיף, לפי כך נתן כוח בקולו שיראו גדולתם של ישראל ויעזבו את עצביהם. אז הוא מדבר על עובדי עבודה זרה, כן? אותם עובדי עבודה זרה, וניתן כוח בקולו של בלעם שילך מסוף העולם ועד סופו, וכל אומות העולם כולם יחד צריכים לשמוע את בלעם מדבר, מספר את מעלתם של ישראל. והדבר הזה נעשה כדי שהם לא יעבדו יותר עבודה זרה, זאת אומרת כדי לבאר עבודה זרה מן העולם. אז עניינו של בלעם היה כדי לבאר עבודה זרה מן העולם. כאן עכשיו, מכיוון שצנזור לא כל כך פעיל, אז כאן הדפיסו, כאן בהקדמה של הילקוט הדפיסו את הקטע בשלמות. ולשון חז"ל זה כך, כך לשון חז"ל, זה לשון המדרש, כמו שכתוב בדפוסים שלפני 500 שנה. נתן האלוקים כוחו בקולו, והיה עולה מסוף העולם ועד סופו, בשביל שהיה צופה עוד פעם ורואה וראה האומות שמשתחווים לשמש ולירח ולכוכבים ולעץ ולאבן, וצפה וראה שיש אדם בן אישה שעתיד לעמוד, שמבקש לעשות עצמו אלוהה ולהטעות כל אומות העולם. הוא צפה וראה, אותו בלעם הרשע, הוא צפה וראה שעתיד לעמוד אדם, כאן קוראים לו בן אישה, שיש אדם בן אישה שעתיד, בן אישה זה להוציא ממה שהם אומרים כמובן, שעתיד לעמוד, שמבקש לעשות עצמו אלוה ולהטעות כל אומות העולם. וכן היה אומר, תנו דעתכם שלא לטעות אחר אותו האיש, שנאמר לא איש כל ויחזב, ואם אומר שהוא כל, שהוא אל בר מינה, הוא מחזב, והוא עתיד להטעות ולומר שהוא מסתלק ובא לקיצים. ההוא אמר ולא, על זה בא הפסוק, ההוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. ראה מה שכתוב, הישא משלו ויאמר, אוי מי יחיה מסומו כל, אמר בלעם, אוי מי יחיה מאותה אומה ששמעה אחר אותו האיש שעשה עצמו אלוהם. עד כאן לשון חז"ל. אלו דברי חז"ל במדרש. זה מה שכתוב. מה שזה לא נמצא אצלנו, זה רק משום זדון ליבו של אותו צנזור. אז כתוב כאן כך, וזה דבר נורא. כתוב כאן שבלעם מתנבא, וכביכול בורא העולם נתן כוח בקולו, ודווקא נבואת בלעם, נבואת בלעם במסוים, היא זאת שהייתה צריכה לי, כן, להתפרסם בכל העולם כולו, להתגלות בכל העולם כולו, דווקא היא, דווקא נבואת בלעם, כדי למנוע שלא יהיו בני אדם בעולם שיתעו אחרי מישהו שעושה עצמו אלוהם. וכך היה אומר, תנו דעתכם שלא לטעות אחר אותו האיש שנאמר לא איש כל ויחזב, לא איש כל ויחזב. זה בא להוציא, רחמנא יצילנו, זה בא להוציא מידה של אותה אפשרות שאותו אדם יטעה ויטעה גם אותם. כתוב בחז"ל, כתוב במדרש, שאסתר עמדה לפני אחשוורוש, אז הפרק, פרק חבד בספר תהילים, אותו פרק שהוא למנצח על הילד השחר, אותו פרק מדבר בעניינה של אסתר אצל אחשוורוש, למנצח על הילד השחר. אז שם כתוב שאסתר מבקשת מבורא העולם שיציל אותי מיד כלב יחידתי. אז כתוב שמיד היא נענשה. לא קוראים לאדם שהוא נותנים לו כל כך הרבה כוח, לא קוראים לו כלב. מה זאת אומרת? ודאי שצריך לקרוא לו כלב, אבל לא לזלזל בו כמו שמזלזלים בכלב. אז מיד היא חזרה ואמרה, הושיעני מפי אריה ומקרני רעמים. מיד היא חזרה. היא חזרה בה ואמרה, הושיעני מפי אריה. מובן, מדובר פה על שפל אנשים, מדובר פה על... פה מדובר על... הוא, כמו שכבר אמרנו, הוא בעצם, באמת הוא כמו הדבר שבו הוא נידון. זאת חלאה. אבל בורא העולם נתן הרבה כוח בידי אותה... בידי... בורא העולם נתן בידיהם הרבה הרבה כוח, הרבה מאוד כוח, ואנחנו נמצאים בגלות אצלם. זאת אומרת, אנחנו אצלם, אנחנו גולים, אנחנו משועבדים תחת ידם. זאת הגלות, כך היא נראית, זה עניינה, זאת הגלות בעצמה. אלו הם שני המרכיבים של הגלות, כמו שכבר דיברנו פה הרבה. אלה הם שני המרכיבים של הגלות. גלות רומי כמו שהיא, והגלות השנייה היא גלות שאנחנו, אנחנו, גם את גלות רומי עצמה אנחנו סיבבנו על עצמנו, כמו שדיברנו פה בשבוע שעבר. אבל הדבר הזה הוא בא מאיתנו, ואנחנו מאיתנו, מארסייך ומחריבייך ממך יצא. בעצם אנחנו גולים אצל עצמנו. אז כדי להוציא מהדבר הזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל מאותו ימח שמו וזכרו, כדי להוציא מההטעיה הזאת, מהטעות הזאת, השיחה הייתה להיות נבואה מיוחדת עם פרסום עצום, פרסום בכל העולם כזה. כביכול, בורא העולם נתן כוח בקולו של בלעם, שעל ידי אותו גילוי של אותה נבואת בלעם, אז אומות העולם לא יעבדו עבודה זרה, ובנוסף, לא יתעו אחר אותו האיש. אז נבאר קצת. אנחנו יודעים שאנשי כנסת הגדולה, אלה שבנו את הבית השני, הם ביארו, הם המיתו את יצרד העבודה הזרה. אין יותר, זאת אומרת, הם כאילו עקרו את יצר עבודה זרה מן העולם. כמו שמפורש כאן בדברי חז"ל, אז ההטעיה של אותו איש, ימח שמו, שמטעה את כל באי עולם, אז הוא החזיר לעולם את היצר לעבודה זרה. הביא לעולם חזרה יצר של עבודה זרה. היום זה לא שייך, משום שהיום אין שום דבר, היום כולם קרוב על סף בעלי חיים. לא שייך. אבל... הדבר הזה כבר קיים הרבה שנים, כמו שידוע, כן? הרבה מאוד שנים זה קיים, הרבה מאוד, כן? הרבה שנים זה כבר קיים. והדבר הזה מטעה את כל אומות, מפורש בדברי חז"ל, את כל אומות העולם זה מטעה. וכל אומות העולם טועות אחרי אותו הבל. ובאיזה כוח, אז הוא מטעה את כולם לאותה עבודה זו. הרי זה בטל, אין כבר יצרד העבודה הזאת. הזכרנו פה הרבה פעמים את דברי הגר"א וביאור הגר"א לברייתא דסדר עולם. כתוב שם שביאור עבודה זרה מהעולם בא ביחד עם פיסוק נבואה. כשפסקה נבואה מישראל, אז נתבאר יצר של עבודה זרה, וכשנתבאר יצר של עבודה זרה, אז הייתה חייבת להיפסק נבואה מישראל. זאת אומרת, שני הדברים האלה באים ביחד. שני אלה, הדברים האלה הם שניהם יחד באים. פיסוק נבואה יחד עם ביאור עבודה זרה. קצת לנסות להבין מהו יצר דעבוד, מה זה יצר דעבודה זרה, ומה זה יצר בכלל. אז פירוש המילה יצר, כמו שמפרשים רבותינו, כמו שכתוב בראשונים, פירוש המילה יצר עניינו של יצר הוא בזה האדם בטבעו רוצה להיות זה שהוא מעצב את צורת הדברים בעולם. הצורה צריכה להיות שלו. כך הוא קובע את הדברים, הוא קובע את פני הדברים, הוא נותן להם שם, הוא שליט. זאת, הדבר הזה הוא התאווה הגדולה ביותר שישנה לכל אחד. התאוות הקטנות הן שאדם רוצה לצרף לעצמו כל מיני הנאות. דהיינו, הוא רואה איזה דבר, והדבר הזה, העין רואה וליבו חומד איזו תאווה מסוימת, אז הוא רוצה לצרף אותה לחייו. אבל עומק העניין, זאת אומרת, עומק עניין היצר, זה שהדברים, כל הדברים, כל המערכת העולמית, היא כולה תהיה נתונה ל... אני אשתמש בה לצרכה. אותו יצר, שהוא באופן לא נכון אומר את הבשבילי נברא העולם. כי פשוטו, את כל הדברים הוא רוצה לצרף אליו, רוצה לצרף אותם, לעשות את כל הדברים, כולם כמשרתה. הוא רוצה להיות כאילו אדוני העולם. זו היצר הגדול, היצר העיקרי. כל היצרים האחרים, זה מובן שהיצר, היצר, בוודאי שכל בן אדם הולך כאילו אחרי הנאות, נמשך אחרי הנאות, אבל זה לא היצר. כשהיצר פועל, זה דבר שנאמר, היד כאילו נמשכת לאיזה דבר נעים, לדבר מתוק. אבל אם הוא מתבונן בדבר ורואה שזה לא, אז הוא ימשוך את ידיו מזה. אבל יש מה שמושך אותו בכוח לדבר הזה. אותו כוח שמושך אותו לדבר הזה, זאת לא המשיכה של אותה הנעת רגע של הדבר הזה כשהוא יהיה על הלשון לאותה שנייה. אם זה עוד אפשר היה להם, אם זה עוד אפשר היה להסתדר. היצר הוא העובדה שכל הדברים כולם, זאת אומרת, להיות שליט על הדברים, ושכל הדברים יהיו לי צרכים, ושאני אוכל לעשות כרצוני בדברים האלה, זה עיקרו של היצר. עיקרו של היצר הוא יצר, חזל, כן? יצר טוב קוראים לו, ויצר רע. אולי, מצד השפה הפשוטה היה צריך לקרוא לזה רצון. למה יצר? למה המציאו את המילה הזאת? מה העניינה של המילה הזאת? מה זה אומר? יצר. עומק הדבר, זאת אומרת, עומק כוחו של היצר, עניינו בעובדה שאני רוצה להיות היוצר. אני רוצה להיות זה שצר את צורת הדברים. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות מעוצבים על פי, מעוצבים לצרכי, מעוצבים כרצוני. כך הדברים צריכים להיראות. היצר העמוק ביותר, הגדול ביותר, הפנימי ביותר, זה יצרד העבודה זרה. זהו יצרד העבודה זרה. בעבודה זרה אז בן אדם קובע את צורת העולם מצד עצם המציאות. הוא קובע, שוב רחמנא יצילנו מההבלים האלה, אבל האדם קובע את האלוהות בעולם. זהו יצרד העבודה הזרה. ביצרד העבודה הזרה כאן מונח עומק היצר של כל היצרים, היצר הגדול. ואם האדם שליט בעולם, וכל העולם כולו נתון לצרכה, וכל העולם כולו הוא שלו, שלו, בשבילו, אליו, הכל מכוון אליו. אז ממילא, מכוח זה, מכוח אותה עבודה זרה, אז הכל מותר. אז לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא, כמו שכתוב, להתיר להם עריות בפרס. הכל הופך להיות מותר. הכל הופך להיות מותר משום שכך פירושה של המציאות עצמה. המציאות עצמה כך היא מתפרשת. נתונה לי, נתונה לצרכיי, היא בשבילי, למעני. כאן נמצא היצרד העבודה הזרה. כאן האדם שם את עצמו כיוצר. ומכיוון שהדבר הזה הוא הדבר העמוק ביותר, ההרגשה הפנימית, החזקה ביותר שיש לאדם, האדם נברא בצלם אלוקים. וכמו שמבואר, מזכירים את זה תמיד, כמו שמבואר בנפש החיים, האדם נברא בצלם אלוקים, כלומר האדם נברא כבורא, כבורא, כך נברא האדם. האדם בורא. את עולמו שלו האדם בורא. והיצר הגדול, היצר, שוב אני מדבר על היצר האמיתי, זאת אומרת, עיקר, עיקר, מה שנמצא, הדבר העמוק ביותר שנמצא אצל האדם. שום דבר לא יכול להשביע את רצונו. פחות מזה, אז כמובן לא ישביע את רצונו. הוא נברא בצלם אלוקי, ועד שהוא לא יהיה זה, שהוא יהיה, והייתם כאלוקי, אז גם הנפש לא תמלא כידוע. האמת, בשבילי נברא העולם, וכל זה, זאת אמת לאמיתה. זאת באמת אמת לאמיתה. אבל האדם מחבר את עצמו, זה נקרא יצר טוב. האדם מחבר את עצמו כביכול למציאות האמיתית, והוא דבק והופך להיות, כן, הופך להיות כביכול אחד איתו, בדבריו, עם המציאות האמיתית. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. עד כדי שעתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך. שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. בעומק הדברים, בעומק הדברים, עומק בפנים ליבו של אדם. אז האדם יודע שעומק ליבו זה צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. מלמד שהקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל. אני ישנה וליבי ער. צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. האדם יודע בעומק ליבו שהוא באמת מחובר לאלוקי אמת. אבל כשהוא פורש מזה, אז ההרגשה הזאת עצמה הופכת להיות עבודה זרה. הופכת להיות יצרד העבודה זרה. הוא מובל להיות זה שבשקר, בשקר. אבל זה הרצון הפנימי ביותר שנמצא את זה. אז הוא עושה את עצמו בשקר, בהבל, אין במועיל כמו שכתוב בפסוק. אז בשקר ובהבל הוא הופך להיות. במקום להיות דבוק באלוקי אמת, אז הוא יוצר לעצמו בורות נשברים אשר לא יכילו המים. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. כל זמן שדיבורו של בורא העולם נמצא בעולם, כל זמן שכביכול בורא העולם מדבר פה, יש נבואה בעולם. הדיבור הזה קיים בעולם, דיבורו יתברך קיים בעולם. דהיינו אותו דיבור שמעצב את העולם כפי רצונו יתברך. אותו דיבור שהוא דיבורו יתברך. זה הדיבור, הדיבור שבדבר השם שמיים נעשו, והדיבור זה לשון הנהגה. הדיבור הוא זה שלעולם השם דברך ניצב בשמיים. כל זמן שדיבורו יתברך נמצא בעולם, אז נמצא בעולם במקביל יצרד עבודה זרה. יצרד עבודה זרה זה משום שלוקחים את הדיבור הזה עצמו, הדיבור הזה עצמו, ומתאים אותו, מעבירים אותו, רחמנה, שוב, רחמנה יצילי, מעבירים אותו לשקר, להבל, לבורות נשברים אשר לא יכילו המים. אבל דיבורו יתברך נמצא בעולם, אותו דיבור שהוא זה, הוא זה שהוא הדיבור של העולם. הוא סוד הנהגת העולם, דיבור לשון הנהגה. והוא סוד העיצוב האמיתי של פני הדברים בעולם. הוא הדיבור של העולם. כל עליו, אז מגיע יצר, אז צץ, צומח, עולה, פורח אפילו, יצרד העבודה זו. אבל כשהדיבור הזה נעלם מן העולם, אין כזה דיבור בעולם. כשאין כזה דיבור בעולם, כביכול דיבורו יתברך כאילו הסתלק מן העולם. כביכול בורא העולם לא מדבר יותר. חז"ל דורשים עליו את הפסוק, מי כמוך באלים, באלמים. כביכול בורא העולם איננו מדבר יותר. הוא לא מדבר יותר. שם עצמו כאילם. מי כמוך באילמים. כשבורא העולם לא מדבר יותר, כשהדיבור הזה לא נמצא בעולם, אז אין מה שיקרא לבני אדם לעבוד עבודה זו. אז זה לעומת זה של דיבורו יתברך בעולם. אז האדם שנברא בצלם אלוקים, גם הוא רוצה דיבור כזה, גם הוא רוצה לדבר דיבור כזה. אבל כשמסתלק, כשנעלם הדיבור האלוקי מן העולם, דיבורו יתברך נעלם, לא נמצא בעולם, אז במקביל לזה, אז גם היצר הזה הוא משתתק, הוא איננו, פשוט הוא לא. אין כבר רצון כזה לדבר דיבור שהדיבור הזה הוא דיבור אלוקי. אין כבר יצר כזה, כאילו הצורה הזאת הסתלקה מהעולם. כמובן מי שבא לחדש את היצר הזה בעולם, מי שבא להעלות אותו מחדש בעולם, לחדש את יצרד העבודה זרה, מי שרוצה לחדש אותו, לעורר כאילו, אז הוא חייב לעשות את זה מדיבורים של תורה. אין דיבורים אחרים. אין דיבורים אחרים. מדיבורים של תורה חייבים לעשות. אין דיבורים אחרים שיכולים לעורר יצר של עבודה הזאת. רק דיבורים של תורה שמעבירים אותם. שוב, מעבירים אותם, משנים אותם, מעוותים אותם, אבל הדיבורים האלה הם דיבורי דבר. אלו דיבורים של תורה. לכן, אותו רשע, ימח שמו וזכרו, מה שהוא בא לומר, אז הרי עיקר ביאתו, תחילת ביאתו הייתה, שהוא, הוא הרי בא כהופיע כנביא. יתר על כן, לא היה לו די בזה, שוב, לא היה לו די בזה, אלא הוא הופיע, שוב, רחמנא יצילנו, כי מקבל תורה. כי מקבל תורה. וכאילו, וזהו השקר הרי שהוא הפיץ בעולם, זהו השקר שהיום שולט בעולם. בחלק הזה רוב באי עולם מאמין. הרוב המכריע של העולם הוא חילוני גם הוא. גם הם. אבל בדבר הזה כולם מאמינים. כל באי עולם מאמינים בדבר הזה. האמונה הזאת שישנה בעולם, שכלל ישראל ככלל ישראל, שהיה פעם, אז הדבר הזה, שוב, רחמנא יצילנו, נגמר, והייתה בשורה חדשה בעולם. רחמנא יצילנו מהידעת. אבל זאת הטעות שבא אדם והטעה את כל באי עולם. כל מי שלוקח, לוקח אליו דברי תורה, כל מי שרוצה לחדש את מה שנקרא כאן בלשון חז"ל, עשה עצמו אלוהם, והוא רוצה לחדש שוב שהעולם יתעורר כאילו ליצרא דעבודה זרה מחודש, אחרי שזה יתבטל על ידי אנשי כנסת הגדולה. יצרא דעבודה זרה מחודש, אז הוא חייב, זה הכרחי, הוא חייב להביא נבואת שקר לעולם. הוא חייב להביא עוד, כן, דברי אלוקים חיים לעולם. חייב, זאת אומרת, אין יצרד העבודה הזרה, זה תמיד, זה לעומת זה של דברי אלוקים, דברי אלוקים חיים. אז זה לעומת זה, זה לעומת זה עשה אלוקים. אז זה לעומת זה של דברי אלוקים חיים, זהו היצרד העבודה הזרה. שבא אותו רשע, שוב עם השמו, סירס עקר את התורה ממקומה, ועשה בה מה שעשה בה. כבר הזכרנו פה, קראנו פה את דברי חז"ל במדרש, בפרשת כי תישא. עתידים אומות העולם לתרגם להם את התורה היוונית ולומר אנו ישראל. הם לקחו את התורה לעצמם והם לא די להם, לא די להם, אלא הם לקחו לעצמם את השם ישראל. הם לקחו לעצמם, רחמנא יצילנו, את השם מקבלי תורה. כל יצרה לעבודה זרה. חייב להיות על זה מבוסס. כאן זה תמון, כאן זה נמצא. יצרה לעבודה זרה חייב להיות לעומת זה, לעומת זה של דברי אלוקים חיים. הקדוש ברוך הוא נתן כוח בקולו של בלעם. להיות נשמע בכל העולם כולו. וצריך היה להיות, מנבואת בלעם, צריכה הייתה להיות תוצאה שכל העולם כולו לא יתאה יותר. לא יתאה יותר. נבואת בלעם. פרשת נבואת בלעם היא כך. נבואת בלעם זאת נבואה, זה הקטע היחידי בתורה שהוא לא נבואת משה רבינו. זה כמו שמלמדים אותנו רבותינו, נבואת בלעם, פרשת בלק, פרשת בלעם, נעשתה תורה על ידי נבואתו של בלעם. זה מה שמלמדים אותנו, זה פירוש, מה שכתוב בספרי. לא קם בישראל עוד נביא כמו משה אשר ידעו השם פנים אל פנים. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. בלעם היה זה שקם לאומות העולם כמשה. כמשה, כמו שמשה רבינו נתן תורה, כך בלעם הביא לעולם תורה. התורה הזאת היא לא תורת משה, התורה הזאת היא תורה שהיא לא, זה לא מסיני. התורה הזאת היא תורה מבלעם. זאת תורה שבאה מאומות העולם. זאת תורה באומות העולם קם כביכול. וכאן כביכול בורא העולם תיקן ונתן לאומות העולם בחינה של תורה שתהיה, שהדיבור של תורה יתגל, זאת אומרת, כלומר, כמו שכתוב, כמו שיקרנו מדברי המגן אברהם, מה שבלעם עשה זה הוא גילה את מעלתם של ישראל באופן שאף נביא לא גילה. גודל עוצמת מעלתם של ישראל כמו שהיא נתגלתה בנבואת בלעם, כתוב הרי שזה הדבר, הדבר הזה בעצמו, בגלל זה זכה דעתנו ובגלל זה חטאנו בשיטים, בגלל זה אנחנו נראים היום כמו שאנחנו נראים. אבל נבואת בלעם עצמה הייתה הגילוי העמוק והגבוה ביותר של מעלתם של ישראל עד איכן היא מגיעה. וכשהנבואה הזאת באה משם, היא לא באה מסיני, היא באה משם, היא באה מהגויים, היא באה מאומות העולם, וזה נהיה תורה משום שזאת תורה שהם מרן אומר, עדות חייבת תמיד לבוא מבחור. הגמרא אומרת, מקיימי דבר הכתוב מדבר, ולא בעושי הדבר. מישהו בא על הדבר, אז הוא מופקע מלהיות עד. אנחנו עצמנו לא יכולים להעיד עדות על התורה. אנחנו לא יכולים להעיד עדות על כלל ישראל. העדות הזאת חייבת לבוא מבחוץ, ממישהו זר. זה חייב לבוא משם. אז כאן, בנבואת בלעם נתגלתה מערכת דיבורים, שהדיבורים האלה הם צריכים להיות כך שהם מפקיעים עבודה זרה מהשור. אין, גם זה פשוט, זה לא ייתכן דבר כזה, לא ייתכן דבר כזה, לא ייתכן
הרגע שמתגלה המעלה האמיתית, כשמתגלה הדיבור האמיתי, כשמתגלה המציאות האמיתית בעולם. אבל המציאות האמיתית נתגלתה בדברים שיצאו משם, שיצאו מפי אומות העולם. אלו לא דברים, עוד פעם, אלו לא דברים שנאמרו. זה לא שייך, המערכת הזאת. הגמרא אומרת בבטרה, משה רבינו כתב ספרו ופרשת בלק, פרשת בלעם. משה רבינו כתב כאילו שני ספרים, הוא כתב את התורה וכתב את התורה של בלעם. פרשת בלעם זאת תחינת העדות, העדות שנשמע מהעולם עצמו, דהיינו מכל באי עולם, העדות שנשמעת משם על מעלתם של ישראל. ברגע שזה מתגלה, אז כמובן זה ברור שכל מי שרוצה להגיע לאמת, אז הוא חייב לעבור דרך כלל זה, לא דרך השמש ולא דרך הירח. כולם מתבטלים, כולם פחותים בדרגה. אין לא ייתכן שיהיה איזשהו מציאות בעולם שתהיה זאת שעל ידה ודרכה אפשר להתקשר אל אלוקי אמת, אל המציאות האמיתית המוחלטת. אי אפשר, זה רק כלל ישראל. זה פירוש גילוי מעלתם של ישראל שנעשה על ידי בלעם, וגילוי המעלה הזאת מפקיע. אין עבודה זרה אחרת, העבודה זרה היחידה זה רק ישראל. גם כעבודה זרה, אם אתה רוצה להגיע אל, אתה רוצה להגיע כביכול למעלה, אז רק דרך ישראל, רק דרך כלל ישראל. ודרך כלל ישראל פירוש, אז נעשים גר תושב ומקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, וככה הדין, ככה הוא נעשה תפל ובטל לכלל ישראל, הוא לא עובד עבודה זרה. מעלתם של ישראל שנתגלתה, זה נתגלתה ש כל האמצעים האחרים שרוצים, אפילו בדעתם המזוהמת, בדעתם המשובשת של עובדי עבודה זרה, אבל כשזה מתגלה, אז האופן היחידי, המציאות היחידה בעולם שדרכה אפשר להתקשר כביכול אל האמת המוחלטת, אל מציאות אמת, אל אלוקי אמת, זה כלל ישראל. זה נתגלה על ידי בינה. אם לא היה הדבר הזה מתגלה על ידי בלעם, אילולי שהיה מתגלה, זה כמו שמפורש כאן בדברי חז"ל, לכן כביכול בורא העולם נתן כוח בקולו של בלעם שילך מקצה העולם ועד קצהו כדי לגלות את האמת הזאת. בלי הכוח הזה בכוחו של בלעם, אז זה לא היה יכול לקרות. אז כתוב כאן, וזה חז"ל אומרים, כתוב כאן שבלעם השמיע על שתי עבודות זרות. השמיע על השמש, הירח, הכוכבים, לא לטעות אחריהם. והוא השמיע באופן מיוחד, לא לטעות אחרי ישראל שהוא לא במעלתו האמיתית. אחרי שכבר ביטלנו את כל העבודות הזרות והשארנו רק את העבודה הזרה היחידית, ישראל היא העבודה הזרה היחידה בעולם. ישראל זאת העבודה הזרה היחידה בעולם. ישראל, התורה, כשלוקחים את הדבר הזה בשיבוש, אז זה עצמו הופך להיות עבודה זרה.
כתוב בחז"ל על הפסוק בנביא שמעיין יצא מבית השם וישקע את נחל השיטים. אומרים חז"ל, מה זה נחל השיטים? נחל השיטים זה החטא של בנות מואב שחטאנו אחרי זכות הדעת מהנבואה של בלעם. אז אותו חטא בשיטים, אז באחד מהיהודים של הגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו, אז שמעיין יצא מבית השם וישקה את נחל השיטים, ישקה את נחל השיטים, והחטא הזה יתוקן, חטא הזה יתוקן. צריך להבין, כל מה שלא הועיל בעולם, קולו של בלעם שהלך מסוף העולם ועד סופו, זה רק משום שאנחנו הפכנו, כמו שכתוב בגמרא, כולם חזרו לכללה, אומרת הגמרא. כל ברכותיו של בלעם, כולם חזרו לכללה. אחרי שכל ברכותיו חזרו לכללה, אז כל מה שנשמע בכל העולם כולו על מעלתנו, כל מה שנשמע על מעלתנו, הכל התהפך וחזר לכללה. מה שקרה כאן זה החזרה לכללה של אותו קול שנשמע מסוף העולם ועד סופו, שלא יטעו אחרי אותו תואר מתואר מעצמו וזכרו, שלא יטעו אחרי. אז הדבר הזה עצמו התהפך להיות כללה. אותו דבר, אותם ברכות ואותו קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ואותו קולו שהלך מסוף העולם ועד סופו וגילה את ברכתם של ישראל אחרי אותו חטא, אז כולם חזרו לכלל, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. חוץ בתי כנסיות ובתי מדרשות בפנים, בתוכם הם לא חזרו לכלל. אותו רשע חזר לכללה אחרי שזרקו אותו מבית המדרש, הוציאו אותו החוצה, דחו אותו בשתי ידיים וזרקו אותו מבית המדרש החוצה, מחוץ לבית המדרש, אז הוא חזר לכללה, אז הוא יתאה עם אותו כוח שציווה, אותו כוח עצמו שממנו צריך היה להתגלות, לא לטעות אחריו. אז בחזרו לכללה, אז אותו דבר עצמו, אותו פרסום עצמו, מעלתם של ישראל, אותה מעלתם של ישראל שהתפוצצה, נתפרסמה, נתגלתה בכל העולם כולו בנבואת בלעם, בנבואה הראשונה של בלעם, בדרך ברכה, כשזה חזר לכללה, הנבואה הזאת עצמה חזרה לכללה. כשהנבואה חזרה לכללה, אז אותה איגרא רמא היא הפכה להיות בירא עמיקתא. זו הבירא עמיקתא שבו אנחנו נמצאים היום. אותה מעלה עצמה שהייתה מחייבת לא לטעות אחריו, עשתה ממישהו מישראל עצמו עבודה זרה. יש מקום אחד ויחידי שהקללות של בלעם לא נמצאות שם, מקום אחד ויחידי, כולם כמו שכתוב בגמרא, זאת מסקנת הגמרא, כולם חזרו לכללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. כל מה שנמצא בתוך בתי כנסיות ובתוך בתי מדרשות, כל מה שנמצא שם, שם נמצאת הברכה של בלעם, שם עדיין
בחינת הברכה של בילה היא עדיין עד עצם היום הזה קורית לכל העולם כולו, לא לטעות אחר. כל מי שרוצה להתעסק בביאור של אותה עבודה זרה, אז הוא חייב להחזיר את הקול של בלעם שהתפרסם, התגלה בכל העולם כולו. האפשרות האחת והיחידה להחזיר את קולו של בלעם, שיהיה הולך מסוף העולם ועד סופו ואומר ברכה ולא אומר כללה, זה עד כמה שאנחנו, עד כמה שכלל ישראל, כלל ישראל של תוך בתי כנסיות ובתי מדרשות, שוב כשהם בתהרתם, מתוך בית מדרש יצא אותו איש ימח שמו וזכרו, אבל הוא יצא אחרי שהוא יצא מבית המדרש. אבל אותו כלל ישראל שהוא באמת בתהרתו שייך לבתי כנסיות ובתי מדרשות, הוא באמת מתוך אותם מטוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל, אותו כלל ישראל שהוא באמת נמצא בפנים, אותו כלל ישראל עליו, אז עדיין קולו של בלעם הולך מסוף העולם ועד סוף ואומר לא לטעות, לא לטעות אחרת רעי. כל מי שרוצה להשמיע בעולם קול כנגד, קול שמבאר את העבודה הזרה הזאת, אנחנו הרי מצווים לבאר עבודה זרה, אנחנו מצווים, אנחנו מצווים ועומדים לבאר עבודה זרה. ביור עבודה זרה מהארץ זאת מצווה בפני עצמה, יש ברכה מיוחדת על כל בית עבודה זרה שמתבאר, מתחסל, שמסתלק מהעולם. המצב הוא כרגע הפוך, ואנחנו נמצאים במצב שיש כאן איזה, יש מולנו, אנחנו בתוך מצב שכאילו העבודה זרה הזאת בר מינן, רחמנה יצילי. אנחנו חייבים לבאר, חייבים לבאר, חייבים לבאר אותה, חייבים להתפלל על תלייתה ביורה מן העולם. על זה אנחנו מתפללים, על כל המינים כרגע יובד, וכל הזידים או מי שמתפלל על מלכות הרשעה, כל אחד כפי הנוסח שלו, המכוון הוא אחד, שובר אויבים ומכניע זידים. המכוון הוא אחד, המכוון הוא שמלכות, אותה מלכות, אותה שהיא תעקר, תעקר ותשבר ותמוגר. על זה אנחנו מתפללים יום יום. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות? עבודה זרה מציפה אותנו, מה אנחנו צריכים לעשות? איך אנחנו נבאר אותה מהעולם? מה בידינו לעשות? זה כבר היה פעם עבודה הזרה, אותה עבודה הזרה כבר, היא כבר מעיקרה בתגלה ומבוטלה, כבר בקולו של בלעם היא כבר התבטלה. העובדה שהיא לא התבטלה זה רק משום שכל ברכותיו חזרו לכללה באשמתנו, כולם חזרו לכללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. כל מי שמנסה להתווכח עם העבודה הזרה הזאת, או כל מי שמנסה לעשות משהו מחוץ לבתי כנסיות ובתי מדרשות, אז הוא זורק אבן למרקוליס, הוא מגדיל את העבודה הזאת. נדמה לו שהוא זורק אבן, אבל דרך עבודתה בכך. כל מי שרוצה לבאר את העבודה הזרה הזאת, הדרך האחת והיחידה זה להיכנס לאותו מקום ששם לא חזרו דברי בלעם לכללו. מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. כאן בתוך בתי כנסיות באמת ובתי מדרשות באמת, כאן בפנים העבודה הזרה הזאת מבוארת. וככל שנהיה יותר שם, אז בשבילנו העבודה הזרה, אותה עבודה זרה, היא בתהילה ומבוטלת באמת. היא קיימת בכל מקום שכל ברכותיו של בלעם חזרו לכללו. היא לא קיימת באותו מקום שברכותיו של בלעם לא חזרו לכללו. הם נשארו ברכות. בתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות, אני מדבר לעמיתם, אפשר גם לשם להכניס עבודה זרה, אבל אני מדבר בתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות לעמיתם, כמו שהם, כמו שהם צריכים להיות. אותם בתי כנסיות שעליהם אמר בלעם, מה טוב הוא הולך יעקב. שם באותם בתי כנסיות, שם נמצא הדיבור האמיתי. בכל מקום שהדיבור נמצא, העוסק בתורה, כתוב בגמרא, ובגמילות חסדים, ומתפלל עם הציבור, זה נקרא בתי כנסיות ובתי מדרשות. הכל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור. זה שלושת עמודי העולם, תורה, עבודה, שלושת עמודי העולם שנשתיירו בידיהם. תורה, עבודה וגמילות חסדים. העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור. מעלה עליו, מעלה אני עליו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו, כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. הוא זה שכביכול פודה את בורא העולם מבין העולם. המילה פדיון היא מילה שהיא לא רק מתייחסת לרשות. המילה פדיון לא מתייחסת רק לרשות. כשאני פודה משהו, אז אני פודה אומרים את זה בשם אחד מרבותינו שהסביר, הגאולה היא תמיד דבר ששייך לרשויות, גואלים מרשות אחרת, כמו גאולת קרובים של עבד עברי הנמכר לנוכרי, או גאולה כל ארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ, זה מה שנקרא גאולת שדות, או אם יגאול יגאל איש או גאולת בית בבתי הרי חומה, או כל הגאולות האלה הם דברים ששייכים לרשויות. פדיון זאת מילה שחלה על איזה מהות שחלה על הדבר. דוגמת פדיון הקדש, פדיון קדושת בכורה. אין רשות, מישהו פודה בכור אדם. כל מי שהיה פעם בפדיון הבן יודע, לא לוקחים אותו משום רשות אחרת. הבן לא נלקח משום רשות אחרת. הפדיון הוא סילוק של שם מסוים שחל עליו, של חלות מסוימת שחל עליו. הפדיון פודה, מוציא, מפקיע את אותה חלות. אם חל על דבר מסוים איזושהי חלות, והחלות הזאת היא לא מתאימה לו, אז היא צריכה פדיון. היא לא מתאימה, שכביכול בורא העולם אומר על עצמו כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומה. אז לא מדובר פה על יציאה מרשות האומה, אלא יציאה מהשליטה של האומות עלינו. זאת נקראת הגלות של הדיבור. זה נקרא את הדיבור פודים. אותנו גואלים, אבל את הדיבור פודים. דיבור שמשועבד, כל דיבור שמשועבד, משועבד לחומר, אז הוא צריך בדיעה. הוא לא נמצא ברשות אחרת, הוא נמצא במהות אחרת, הוא נמצא בחלות אחרת. הוא לא במציאותו האמיתית, הוא צריך בדיעה. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו פדעני, כל מי שנמצא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, באמת, כראוי. אז עליו אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומה. זהו הפדיון. אנחנו יודעים שכביכול בורא העולם גם יפדה אותנו, כי פדה השם את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. גם פדיון וגם גאולה. גם ממצרים גאלתנו בבית עבדים פדיתה. שני הדברים מצרים. ממצרים גאלתנו, זאת הגאולה, מבית עבדים פדיתנו זה הדיבור. כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. בתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות. שם בפנים. שם נמצא הדיבור האמיתי, שם חוזר וניאור הדיבור של בלעם, שהוא היה דיבור שהגיע לכל קצות העולם. כל דיבור אמת הולך מסוף העולם ועד סופו. בדיבור הזה, כאן אנחנו יכולים, כאן זה המקום, לעקור את אותה טעות, את אותה עבודה זרה שהיא זאת ששולטת היום, הסתררה על כל העולם. זה מה שרצינו לבאר היום. אנחנו, אני חוזר ואומר, לצערי זה שוב חוזר על עצמו. קרוב יום מידע. והלוואי שבאמת יהיה קרוב יום מידע. כמו שהתומה הזאת מציפה אותנו. עד להרגשת בחילה, עד לגועל נפש. לשמחתנו זה הרבה פחות מה שהיה צפוי שלי. ברוך השם. והצפוי שיציפו פה את ירושלים עם התומעה הזאת. אבל זה מספיק, מספיק. צחנה מספיקה. מה שרצינו לעורר זה מה חובתנו, מה אנחנו חייבים לעשות בזמן שהדבר הזה מתפרץ, שהדבר הזה הוא מתפרץ, מציף, מתגבר, מה עלינו לעשות? מה שעלינו לעשות זה להתעסק בביאור יצר העבודה הזאת. ביאור יצרה דעבודה. ביאור יצרה דעבודה זרה זה אך ורק באופן להחזיר את הדיבורים לנקודת האמת שלה. להחזיר את כל הדיבורים כולם. לפדות אותם מכל מה שהטילו עליהם, מכל מה שהעמיסו עליהם. ולפדות אותם. כל מי שעושה דבר כזה, כל יחיד שעושה דבר כזה. אז מעלה עליו בורא העולם, כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות, במהרה בימינו אמן.